בואו נראה אם המיקרופון עובד. במהלך היום הזה, אנחנו בראש ובראשונה ממשיכים עם הטיפוח של צלילות הדעת או צלילות התודעה. אם לתת לזה שתי מילים טכניות מתוך המסורת, ברמה אחת אנחנו מטפחים מה שנקרא סמאדי, שזו מילה שמאוד קשה לתרגם אותה, אבל אפשר לתרגם את זה לאיזשהו מקום של איסוף, של מיקוד, של השקטת התודעה. וברמה נוספת אנחנו מטפחים את מה שנקרא בשפה המסורתית, בשפה הפאלי, סאטי, שזאת האיכות של מיינדפולנס, של תשומת לב קשובה, מודעות קשובה. אלה שתי איכויות ששלובות אחת בתוך השנייה, זה לא שני דברים נפרדים, ובו בזמן גם אפשר לדבר עליהם ברמה מסוימת, גם להבחין ביניהם. ובתוך התרגול שלנו כאן, אנחנו באמצעות טיפוח האיכויות הללו, מטפחים את צלילות הדעת. זוכרים אתמול בשיחה בערב, את אותו מקום שכמו מנקה את ההדשה. קודם כל מפסיק ליצור כתמים או לקשקש על המראה, ומנקה כדי שנוכל לראות יותר, כדי שנוכל לראות וההדשה שבעדה אנחנו מביטים תהיה צלולה יותר. אם לפרוט את זה באופן אחר, שאני מקווה שיתכתב לכם ממה שאנחנו עושים כאן, במובן מסוים אנחנו קודם כל שוב ושוב נעשים קשובים, נעשים מודעים, נעשים מיינדפול, אל העובדה שהתודעה כדרכה, כטבעה, הולכת לכל מיני מקומות. יכול להיות שאלה זיכרונות, מחשבות על עבר, יכול להיות שאלה תוכניות, גם תוכניות מאוד רחוקות וגם תוכניות של עוד כמה דקות, מפליגה לאיזשהו מקום כזה, או עוסקת בניתוח של התרגול או של עצמי, במאוד פעם גם כל מיני מקומות שכאלה, אנחנו שוב ושוב שמים לב, כמו שאילן אמר אני כבר לא זוכר את הזמן, אם זה היה אתמול בבוקר או בשיחת הפתיחה, זה יוצא כמו שמישהו גם מהקהל אמר בזה, כמו מתעוררים, כמו פתאום שמים לב שהיינו באיזשהו מקום אחר. זה אספקט מאוד ראשוני שנמצא בתוך מה שאנחנו מטפחים. זאת לא טעות, זה לא קלקול, זה חלק מהתרגול. כאשר אנחנו מבחינים בכך, אספקט שני שאנחנו מטפחים אותו, הוא המקום של לשמות, להרפות. העיסוק פתאום באיזשהו משהו, אירוע מהעבר שפתאום עולה ומדליק אותנו אולי, אנחנו מוצאים את עצמנו לפעמים חושבים על משהו, והיא אמרה לי ככה, ואיך היא אמרה לי ככה, ואני לא יכול... מין שאובים לתוך הסיפור, או לאיזשהו סיפור, התרחשות שאולי תקרה בעתיד, או כל דבר שעולה, אנחנו באופן אוטומטי כמו מזינים את זה, דרך מקום של מחשבות מסתובבות, דרך האופן של התגובה שלנו אל הנימה הגופנית שעולה בנו, אם עולה בנו איזושהי נימה לא נעימה, אנחנו מנסים להיפטר ממנה, אם עולה איזושהי איכות יותר נעימה, אנחנו מנסים אולי למשוך אותה, אני ארחיב על זה בהמשך, אבל דרך, באמצעות המקום הזה אנחנו עם... אם לתת דימוי שעולה לי, זה כמו אולי אתם מכירים בסרטים הישנים, הערבונים, אני חושב, וזה את רכבות הקיטור, ושמישהו שם עם העת מכניס עוד ועוד אל המנוע, כדי שימשיך לבאור. אז האלמנט השני, אחרי שאנחנו שמים לב, רגע שאנחנו שמים לב, שבעצם התודעה פורחת לה, אנחנו מתכוונים לשמות, להרפות מההזנה של לאן שאנחנו הולכים, בין אם זה לזיכרונות, בין אם זה לשיפוט עצמי, שזה קורה הרבה, לא משנה לאן, ההתכוונות שלנו היא להרפות, היא להפסיק להכניס פחם פנימה, להכניס זרדים אל תוך המדורה. וחשוב כאן לומר, ככל שאנחנו מבחינים מהר יותר בזה שנלקחנו מכאן, ובזה שהתודעה מתמלאת באיזשהו מכונת הכביסה הזאת, היא מתערבבת, יותר קל לנו להרפות מהתנועה כמו אוטומטית, להמשיך להזין. וקורה עם זה דבר שהוא נורא פרדוקסלי. ככל שאנחנו נמצאים בריטריט, אנחנו יותר ויותר שמים לב כמה הרבה, כמה פעמים זה קורה שאנחנו עסוקים באיזשהו משהו אחר, כמו שלפעמים אומרים לי אנשים בריטריט, תשמע, ערן, התרגול הזה גורם לי לחשוב נורא. לא יכול להיות שבחיים אני כל כך הרבה חושב או חושבת או עסוקה. זה עושה לי את זה. כי בעצם, ואז הרבה פעמים עוצרים רגע ואומרים, אתה יודע מה? זה לא שזה קורה לי בגלל השקט או המדיטציה, אבל אני פתאום שמה לב או שם לב שזה קורה המון. וכאשר, ככל שאנחנו שמים לב כמו יותר ויותר, אנחנו שמים לב יותר מהר, הכוח של האוטומטיות להזין עוד קטן, קצת קטן. וזה עוזר לנו, תוך שאנחנו זוכרים את ההתכוונות, לאסף. אנחנו שומטים ונאספים, בראש ובראשונה אל תחושת הנוכחות של הגוף, תנוחת הישיבה, הנשימה. כשאנחנו מרשים לעצמנו יחד עם הנשימה להתרווח בתוך המרחב של הגוף, להתרווח באופן שבו זה מרגיש שהגוף נוכח. ממש עכשיו כשאני מדבר, אתם יכולים לשים לב לאפשרות הזאת. כאשר אני מזכיר את המילה נשימה, משהו בנו נזכר באיזושהי חוויה ממשית, מוחשית, ואנחנו כמו מרשים לה לקרות. זה לא איזושהי פעולה שאנחנו עושים, זה לא שאנחנו אמורים לשנות אותה, אבל יחד עם תשומת הלב אנחנו כמו מרשים לעצמנו על פני הגל של הנשימה להתרווח. ובכך בעצם, תוך הבאת הקשב, זה לא איזשהו ניסיון לייחס בגוף, זה לא איזשהו ניסיון למחוק את הדברים האחרים. ממש לא. המקום של הקשב שלנו הוא מטבעו פתוח. ממש עכשיו, העיניים של רובכם פקוחות. אתם רואים צבעים וצורות, גם את מה שאתם מתמקדים בו, וגם דברים שקורים בשוליים. ההכרה היא מטבעה פתוחה, אנחנו לא מנסים לנעול אותה. אבל לצד הפתיחות הזאת אנחנו מביאים איזושהי איכות של איסוף. והעוגן שלנו, הנוכחות של הגוף, הגל של הנשימה. וכדי לטפח גם את זה, אנחנו מתכוונים להבין עניין, סקרנות. וחוויה של גוף או חוויה של נשימה מאוד בקלות, או חוויה של הליכה, טוב, נו מה, אני יודע, אני מכיר את זה. עשיתי לכם את השתיק הזה שלי עם המקל? כנראה שלא. אני אומר השתיק, כי אני כל כך הרבה פעמים מוצא את עצמי עושה את זה. דמיינו שנניח את המקל הזה על לפני איזשהו תינוק קטן, 4 חודשים, משהו כזה. דמיינו מה יקרה. נכון, המבע יהיה מין ככה, ואז הוא יבדוק בגוף בכלל איך הוא יכול להתקרב ולהגיע לזה, ויגע, ואז הוא ישים לב שיש את התנועה הזאת, והוא יתחיל לעשות כך, ואז אולי לתפוס, ולהקיש, ולהכניס לפה, לטעום, לנשוך, עם כל ההוויה שלו, יפגוש ויחקור. אם מישהו ייתן לי את זה, את זה, סביר להניח שאני מיד ישיג את זה. מקל, מה אני אמור לעשות איתו? אתם רואים את את התנועה? המקום של נשימה ברמה מסוימת, אם ניקח את הנשימה כדוגמה, ברמה מסוימת של התודעה המושגית, וזה אומר, אוקיי, נו, נשימה, נו, מה, אני יודעת שאני נושמת, מה זה מעניין? ופה בזמן, כמו שאילן אמר אתמול, הנשימה שקורית עכשיו היא חד פעמית. היא לא קרתה מעולם והיא לא תקרה עוד אי פעם. הנשימה הזאת שמתרחשת עכשיו היא התרחשות חד פעמית. היא לא הקונספט המושג של נשימה. היא החוויה, היא ההתרחשות. המילה התרחשות, אני נורא אוהב אותה, יש בה את המילה רחש. הרחש המאוד מאוד מסוים כפי שהוא עכשיו. ואליו אפשר להפנות הקשב. ממש כמו הדרך שבה התינוק מפנה את הקשב שלו אל המקל. אז ארבעה אספקטים הוא גם המקום של לשים לב, להתעורר פתאום, לשים לב היכן התודעה, אפשר לתת לזה שם, זיכרון, תוכנית, פנטזיה. כשאני אומר לתת לזה שם כזה, זה לא בזלזול, זה לא בלהפחית ערך. משמעותי בתרגול הזה, לפחות ואפילו יותר ממה אנחנו רואים, היחס שלנו אליו. זה נורא טבעי אם אני עכשיו אתחיל לדבר על ביבי נתניהו ונפתלי בנט וכל מיני כאלה, שיעלו בכם מחשבות קשורות לזה. ככה זה עובד. זה טבעי. על פוליטיקה או התנגדות לאיראן, מה פתאום? עד שיש לנו רגע שקט מכל הוויינט וזה, אתה מדבר על זה. יעלו מתוך זה דברים, זה טבעי. אבל עצם המקום שבתוך כך רואה, ומציין בלי להתנגד, ובו בזמן בלי אוטומטית להזין עוד, תוכנית, מחשבה, פנטזיה, ונזכר בהתכוונות הזאת להיאסף. ועצם ההיזכרות, ולכוונה יש המון כוח, שוב ושוב להיזכר בכוונה הזאת, שאני גם יודע בביטחון שכולכם תמנתם ותומנים אותה, אנחנו נזכרים. במה שאנחנו נזכרים? איך שאנחנו חווים את הגוף עכשיו, זה. זה לא אמור להיות אחרת. נאספים בתוך כך אל זה, ומטפחים את האיכות המתעניינת, הסקרנות הזאת. אמרתי ואני רוצה אבל לומר שוב, בתוך התרגול הזה מעניין אותנו, העניין שלנו הוא לפחות, ולא לפחות, הוא עוד יותר ממה שאנחנו רואים באופן שבו אנחנו מתייחסים אל מה שנגלה לעינינו. וזה מאוד מזמן ואתם שומעים אותנו אומרים הרבה מילים על כך. על רכות ועיניים טובות. ואתמול בערב נטע הנחתה מדיטציה, שזה ממש הנושא שלה. ואנחנו נמשיך להזכיר את זה, ובערבים ימשיכו להיות מדיטציות מטה או דומות לה שכאלה. לטפח בנו את אותה התכוונות של רכות, של עיניים טובות, של הוקרת תודה, אמרה אתמול מישהי באחת הקבוצות, פתאום באיזושהי סיטואציה, פתאום חשבתי על שיוז, זה מדהים מה שקורה פה. איך דואגים לי לכל הדברים, ומזינים ומאכילים אותי, והיה לי חסר משהו, אז יעל הייתה שם מיד, ואני רואה את הרצון שלה לספק ולדאוג לדברים שלי. אני אומרת, ומתוך המקום הזה, כשעלתה בי ההכרת תודה הזה, נכנסתי אל המדיטציה, כשזו היה הקרקע והמצע שלי, ופתאום הדברים שראיתי ועדיין היה לי חם, ולמה לא הדליקו את המזגן, וכל מיני שכאלה, אבל לכל המקומות האלה היה הרבה יותר מרחב לנשום ולהיות. או כמו שסיפרה לי מישהי, שמאוד מצאה את עצמה נאבקת עם תנוחת הישיבה. חווה המון המון כאבים, ומשהו בו אומר, לא, את חייבת, את חייבת, והתהלכה. התהלכתי כל היום כעוסה וקפוצה, והנה אני לא מצליחה, ואני חייבת לאמן את עצמי. והיא אומרת, זכרתי דברים שאילן אמר, בשיחה שלו, המקום הזה שזה לא מפתח פה איזשהו כוח רצון, אבל המשכתי, ואז באיזשהו רגע פשוט החלטתי להקל על עצמי, ועברתי לשבת על כיסא. וזה לא שאין לי תחושות מאתגרות או הכל, אבל שירפיתי מהמקום הזה, שיש בו איזושהי כוונה מאוד כזאת, פתאום האופן שבו פגשתי את כל מה שפגשתי, השתנה. אז בגדול אמרתי את כל מה שהתכוונתי לומר הבוקר הזה, ואני כן אמרתי שאם הזמן ירשה לי, והזמן מרשה לי כמעט, להניח כאן רק עוד דבר אחד. אמרתי את כל הדברים האלה שנוגעים אל תוך המקום שבהם אנחנו מטפחים, מפתחים ומטפחים את צלילות הדעת. אתם זוכרים גם את הדימוי שחלק גדול ומשמעותי, אני מקווה ששמעתם אותו בעצם גם בדברים שאמרתי, של להקטין את המקום שמערבב, להקטין את הריאקטיביות. אני רוצה לזרוק כאן עוד משהו, שמתוך התודעה שהוללכת קצת מצטללת, אפשר לראות אותו יותר, והוא נורא משמעותי כדי להבין כיצד אנחנו מערבבים את הדברים, כיצד באופן נוירוטי ממשיכים לזרוק פחם אל מנוע הקיטור. הרשמים שעולים בנו, כל חוויה, כל רושם, צבוע באיזשהו גוון, ומיד צבוע באיזשהו גוון. איזושהי טון של הרגשה. יכולה להיות הרגשה נעימה, יכולה להיות הרגשה לא נעימה או כואבת, זה גם יכול להיות איפשהו באמצע, נייטרלי. כשאני מדבר על רושם או על חוויה, כל מה שאפשר להעלות על הדעת, מראות, צלילים, ניחוחות, טעמים, חוויות תחושתיות, תחושות גוף, וגם חוויות של המיין, של התודעה, חוויות מנטליות, מחשבות, רגשות, כל רושם שעולה צבוע באיזשהו גוון של הרגשה. נעים, לא נעים, נייטרלי. כמו שעולה מתוך ההנחיות עד כאן, אנחנו בעיקר עובדים עם זה דרך תחושות הגוף. כאשר אנחנו שמים לב לתחושות הגוף, זה לא שאנחנו מדחיקים או לא שמים לב למה שעולה, בתודעה למשל, למשל כאשר עולה איזשהו זיכרון לא נעים, יש לזה גם ביטוי בגוף, בתחושת הגוף. ומעבר לזה, אנחנו, כמו שעולה שוב ושוב מההנחיות, אנחנו נותנים, שמים בפרונט את הגוף ואת תחושות הגוף. אני רוצה להזמין אתכם היום לשים לב יותר, כאשר פתאום זה קורה ויש לכם, מתוך ההזמנה שנמצאת בדבריי עכשיו, את הראייה הזאת של רושם שעולה עכשיו, איזה צבע הוא צבוע. נעים? לא נעים? ואולי אתם גם תבחינו, אולי גם בהמשך, במקום של בין לבין. למה זה כל כך חשוב ומשמעותי? כי הנעים לא נעים הזה, בשפה הקלאסית זה נקרא ודנה, הגוון של ההרגשה, הוא מה שמתנה באופן אוטומטי תגובתיות. וכל מה שאני אומר עכשיו, הוא דברים שאתם, אנחנו כולנו יודעים, הם כל כך ברורים לנו, שאנחנו לא נותנים את דעתנו עליהם. הרי אני לא אומר שום דבר חדש, שכל חוויה שאנחנו חווים היא איפשהו בקשת הזאת, בין נעים, נורא נורא נעים, אקסטטי, לבין מאוד מאוד לא נעים, הוא מאוד מאוד כואב. וזה גם לא שום דבר חדש, שכאשר משהו נעים, אנחנו רוצים שזה ימשיך, או רוצים שזה יגדל. וואו, איך אני יושבת עכשיו, יש לי פתאום מדיטציה מרגישה שקטה, מה בדיוק קורה? איך אני? וכאשר משהו לא נעים, עולה ממנו איזושהי סלידה. זה נורא נורא טבעי. זה לא משהו שאנחנו מנסים להיפטר ממנו. אבל כמה תבונה משחררת יש כשאנחנו מסתכלים על השער הזה ורואים אותו. בואו נשב. משהו שאני רוצה להסב את תשומת לבכם אליו, שהזכרנו אותו כבר בערב הראשון, אבל החל מהיום אחר הצהריים הוא מתרחש, בנוסף אלינו, שאנחנו בעצם שני ריטריטים, ריטריט באולם וריטריט השירות שמתרחש, מה שאנחנו קוראים לו גם לפעמים צוות, היום יגיעו לכאן עוד כמה עשרות אנשים לריטריט נוסף, שיהיה מהיום עד מוצאי שבת. מבחינה פרקטית, לדעת שבאולם 10, האולם שמכאן בדרך לחדר האוכל מצד ימין, הוא יהיה בעצם, הוא אולם המדיטציה של הריטריט הנוסף. תראו אנשים נכנסים אליו, יוצאים אליו, תראו עוד פנים. בקשה פרקטית היא לא להשתמש יותר בשירותים שנמצאים שם. השעות שלנו לאו דווקא יחפפו, ויכול להיות שבשעה שאנחנו נהיה בחוץ במדיטציה בהליכה, הם בפנים באולם יושבים, אז בבקשה להימנע מלהשתמש בשירותים שם. וברמה הפרקטית יש רק עוד דבר אחד, אתם תשמעו עכשיו עוד פעמון, לפעמים מצלצל בחוץ. האמת היא, תשמעו פעמון, לא גונג. שלנו זה מין גונג כזה, וכאן תשמעו פעמון, יש מי שמכנה אותו פעמון איזים. זה מין כזה גלינג, 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 גלינג. אז תדעו שהוא מיועד לאנשי הריטריט השני. אז ברמה הפרקטית, אני חושב שאלה שני הדברים. נכון יעל, אין עוד שום דבר. לדעת שיש עוד פעמון, ואת אולם 10 והשירותים, להשאיר כמרחב אחר. ברמה אחרת זה כמובן אנרגטית, זה בטח ישפיע על החוויה, פשוט to acknowledge, להכיר בזה. נראה אולי עוד פרצופים, בזמנים שאולי פתאום מישהו היה בחוץ כשכולם פה בפנים, פתאום אולי יהיו עוד אנשים בחוץ, אולי נראה עוד אנשים, סביר שבחדר האוכל.